פרשה, שיעור פרשה כפשוטה, פרשת יתרו. אם בפרשות הקודמות עסקנו הרבה בסור מרע, בלצאת ממצרים, אי אפשר שעם ישראל רק יצא ממצרים. כן? אי אפשר לגדל עם, בטח לא עם כעם ישראל, רק במה לא לעשות. בפרשה שלנו מגיע מה כן לעשות, הכן הגדול הזה של מתן תורה, שאותו אנחנו נראה בעזרת השם בפרשה הקרובה. נתחיל את הפסוקים עצמם. וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה. כן, רש"י פה מזכיר בהמשך, שבהתחלה משה כאילו מזכיר שמשה בורח למדיין, אז הוא אומר שהוא חתן של יתרו. ופה זה התהפכו היוצרות. כן? הרבה פעמים יש במציאות שיש אבא בן של, אני בן של, ומתי שהוא זה הופך להיות אבא של, נכון? ברגע שהבן הופך להיות, עושה משהו, הופך להיות משהו רציני. אז אותו דבר כאן, וישמע יתרו, כהן מדיין, חותן משה. פתאום הוא מתהדר בזה שהוא חותן משה. את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא אדוני את ישראל ממצרים. אז הפרשנים כאן עומדים על הקטע הזה של למשה ולישראל, מה ההפרדה הזאת? רש"י פה אומר שמשה שקול כנגד כל ישראל. זה בעצם אותו דבר. כן, כל יציאת מצרים, כל הניסים, נעשו גם למשה וגם לישראל, ומשה מוזכר בפני עצמו כדי להגיד שיש איזו בחינה מסוימת שמשה הוא כמו כל עם ישראל. אז זה רש"י, אבל יש כאן כאלה פרשנים שאומרים, אולי יותר בפשט, שיתרו שלח הרי את משה למצרים, והוא יודע שהוא מבוקש שם, הוא הרג שם מישהו ופרעה רוצה להרוג אותו, אז הוא קודם כל שמח בצורה הפרטית. כל אשר עשה למשה, שהוא הציל אותו מפרעה, ושהוא נהיה מנהיג, ושהוא הצליח להוציא את עם ישראל למצרים. כאילו בפן הזה יש לו חתן, שהוא לא ידע מה קורה איתו, אז הוא שמח על זה. אחרי זה הוא לישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. בסדר? אז משה פה מציין את הניסים שנעשו כאילו למשה, או את הגדולה שנעשתה למשה. ויקח יתרו חותן משה ציפורה יש את משה אחר שילוחיה. זה דבר מדהים. בפרשת שמות, כשמשה רבנו יוצא לשליחות שלו, אז כתוב שציפורה יוצאת איתו. נכון? אפילו יש שם את הסיפור עם הברית מילה, ותיקח ציפורה צור וכולי, לא כתוב שהיא חזרה. אז רש"י פה אומר, בצורה של, כאילו בשביל יישב את הפסוקים, אחר שילוחיה רש"י מסביר שזה גירושין, כן? גם התרגום פה אומר, בתר דה פטרה, שזה לגרש, ורש"י כאן אומר שכשמשה רבנו בא לארון ופגש אותו בהר האלוהים, ככה לפני הכניסה למצרים, הוא אומר לו, תגיד לי, מי זאת? אשתך? מה אתה מביא את אשתך למצרים? אתה יודע מה הולך שם? ואז בעצם אשתו חזרה, הוא התגרש ממנה. אפשר להגיד את זה ככה, זה רש"י. אבל ראיתי פה בספורנו, שאחר שילוחיה זה בכלל לא גירושיה. אחר שילוחיה הכוונה, אחר שהיא שלחה אליו שליחים, מתי טוב שאני אבוא אליך. בסדר, הוא בכלל לא גירש אותה ולא... האמת שגם לפי זה בסדר, אז האמת שזה רק מחלוקת כאילו האם הוא גירש אותה או לא גירש אותה. אבל בכל מקרה היא לא הייתה איתו, כן? אבל המילה שילוחיה, האם זה גירושין או שהיא שלחה אליו שליחים כדי לשאול אותו מתי להגיע. ואז הוא אמר לה שזה הזמן להגיע. ואת שני בניה אשר שם האחד גרשום כי אמר גר הייתי בארץ נוכריה, ושם האחד אליעזר כי לא הביא בעזרי ויצילני מחרב פרעה. שאלה גדולה, בסדר, יש לו שני ילדים, אנחנו יודעים. מה עכשיו העניין להזכיר איך קוראים להם ולמה קוראים להם ככה? הם נולדו כבר מזמן. זה היה כשהוא הגיע למדיין. מה התורה חוזרת לזה? אז הרמב"ן, כמדומני, אומר כאן שעכשיו שכל... כאילו, כשהוא קרא להם שמה, זה היה דבר מפליא, שהוא קורא להם גרשום, גר הייתי, אני גר פה בארץ הזאת, אני בכלל רוצה לחזור לעם שלי, כן? וכי אלוהי אביא בעזרי ויצילני מחרב פרעה. עכשיו, כשנסגר המעגל, ועם ישראל יצא ממצרים, ונסגר, אז כאילו חוזרים אחורה ומזכירים איך גם בעת הצרה, משה רבנו זכר ולא שכח מאיפה הוא בא. כן, זה מין סגירת מעגל כזאת. ויבוא יתרו חותן משה ובניו אשתו אל משה, אל המדבר, אשר הוא חונה שם, אמר האלוהים, אומרים חז"ל, בשבחו של יתרו, שהוא יוצא למדבר, בן אדם שהוא מנהיג בעם שלו, היה כהן, כהן מדיין, עשיר גדול, הוא יוצא למדבר רק בשביל ללמוד תורה. כן. ויאמר אל משה, אני חותנך יתרו בא אליך ואשתך ושתי בניה עמה, ויצא משה לקראת חותנו. אז מה זה ויאמר אל משה? הוא עוד לא פגש אותו. כן, אז על ידי שליח, אומר פה רש"י. ויאמר אל משה, הוא שלח לו שליחים, אני חותנך יתרו בא אליך, שיתכונן, שידע שזה מה שהולך לקרות, שלא יהיה מופתע, ואשתך ושתי בניה עמה, ויצא משה לקראת חותנו. אומרים חז"ל שברגע שמשה יצא, כולם יצאו, אהרון יצא, 70 הזקנים, ומי שראה אותם יוצא, מי יכול לראות אותם יוצא ולא יצא. אז הייתה מין יציאה קולקטיבית גדולה מאוד לקראת יתרו. וישאלו איש לרעהו לשלום, ויבואו האוהלה. וישתחו וישקלו, וישאלו איש לרעהו לשלום. אומר רש"י שמי שהיה פה פעיל בסיפור הזה זה משה. כן, האיש משה. המילה איש פה מחזקת את זה שזה משה כאן השתחווה לפני חותנו וכו'. ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה אדוני לפרעה למצרים על אודות ישראל. זאת אומרת, בהתחלה ראינו שיתרו שמע על זה. אבל הוא שמע מכלי שני, מכלי שלישי. הוא לא שמע על זה. אז משה רבנו עכשיו מספר לו את זה מכלי ראשון. ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה אדוני לפרעה למצרים על אודות ישראל, את כל התלאה אשר מצאתם בדרך, ויצילם אדוני. מה זה כל התלאה אשר מצאתם בדרך? שאומרים את כל הסיפור, את כל הניסים, את כל המכות, את כל ה... אבל יש כאלה אומרים את כל התלאה אשר מצאתם בדרך דווקא. זאת אומרת, אחרי שהם כבר ברחו ממצרים, את כל זה מפליא לא פחות להסתדר במדבר, ופרעה רודף אחריהם, ומגיעים לים, נכון? ואיך הם אוכלים, יורד להם מן בלילה, מן בבוקר ובשר בלילה. ואיחד יתרו על כל הטובה אשר עשה אדוני לישראל, אשר יצילו מיד מצרים. פשט, ואיחד יתרו, שמח, חדי. בארמית, ואיחד, חדי זה לשמוח. כך אומר פה התרגום, וחדי יתרו. וככה אומרים כל הפשטנים. חז"ל פה אומרים, בדרך דרש, שנעשה בשרו חידודין חידודין. כלומר, שהוא הצטער, ממש הפוך מהפשט. שהוא הצטער קצת, זה קצת צבט לו בלב. האמת, שיכול להיות ששני הפירושים עולים ביחד. זאת אומרת, גם חז"ל, כמובן ידעו שהפשט שזה שהוא שמח. אבל יש שמחה כזאת לפעמים שהיא מעולה, כן, אתה שומע על חבר שלך שמאוד מצליח, או על מה, יש לפעמים כאילו איזה מין שמחה, אבל שהיא מעולה באיזה עקצוץ קטן, כן? אדם שלא התנקה לגמרי מקנאה או מ... אז יש לו איזה מין... אז יכול להיות ביחד, ואיחד וחידודים, כן? זה לא חייב לסתור. והסיבה, אומרים חז"ל שקצת הייתה לו עקיצה, מזה, בכל אופן הוא גר, והוא פעם היה גוי, וכאילו שנא את ישראל, אז... אומרים חז"ל שגר, אל תבזה ארמאי בפניו, אפילו עד 10 דורות, כאילו, אל תספר לו כל מיני סיפור. כי פה כל התביעה של המצרים וכל הסיפור הזה, אז הוא כאילו איכשהו עצוב על זה. ויאמר יתרו, ברוך אדוני אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה, אשר הציל את העם מתחת יד מצרים. יש פה קצת חזרה. חז"ל אומר, רש"י אומר פה שהוא מדגיש, אשר הציל אתכם מיד מצרים. מצרים זה עם קשה. ומיד פרעה שזה מלך קשה. כל דבר פה זה נס, כאילו. אתה ידעתי כי גדול אדוני מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם. עכשיו אני יודע שהקדוש ברוך הוא הכי גדול, עם כל הניסים האלה, עם כל ה... זאת בעצם הייתה המטרה, מבחינה מסוימת ביציאת מצרים, ובכל האותות האלה, שהקדוש ברוך הוא כל כך התערב בטבע. אז אתה ידעתי כי גדול אדוני מכל האלוהים, אומר פה רש"י, דבר יפה, שהוא באמת יכול להגיד את זה, כן? הוא הכיר את כל האלוהים, הוא הכיר את כל העבודות זרות בעולם, הוא היה כהן מדיין, אז הוא יכול להגיד, שמע, אני מכיר את הכל, ואני אומר לך שאין כמו הקדוש ברוך הוא. ומה זה כי בדבר אשר זדו עליהם, פסוק קצת קשה, אז גם רש"י וגם התרגום אומרים פה, זדו זה מלשון נזיד, מלשון תבשיל, כן? אז זה מין ביטוי כזה של התורה, כמו פתגם כזה. כאילו, במה שהם רצו לעשות להם, הם אכלו את מה שהם בישלו, בקיצור, זה הביטוי. המצרים אכלו את מה שהם בישלו לעם ישראל. הם רצו להרוג אותם במים, את הבכורות שלהם, את הבנים שלהם, סליחה, וזה מה שקרה להם, הם גם מתו במים. ממש מדהים שהתרגום הרי הוא מאוד 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 פשטן, כן, התרגום אונקלוס. ויש מקומות שהוא סוטה ככה מהפשט, ואתה מבין שזה הפשט כנראה, של ה... הוא אומר פה, הרי בפתגם עד יחשיבו מצרים למי דנת ישראל, בי דנינון, כך הוא מפרש את כי זדו עליהם, ממש לא כמו המילים. כמו המשמעות, כן? זה ביטוי. אבל ראיתי ברשב"ם משהו אולי כאילו יותר פשטני. אתה ידעתי כי גדול אדוני כל הם כי בדבר אשר זדו עליהם, הוא העניש אותם על כל מה שהם עשו להם. לא בקטע של מידה כנגד מידה, לא בעניין הזה. אלא כי בדבר אשר זדו עליהם, זדו מלשון זדון. זדים קמו עליי ועריצים ביקשו נפשי, נכון? אז מלשון זדון. כל מה שהם הזידו עליהם, הקדוש ברוך הוא יחזיר להם. לא, לא, בסדר, לא קשור לביטוי הזה. ויקח, אנחנו ממשיכים, ויקח יתרו חותן משה עולה וזבחים לאלוהים. עולה זה כליל וזבחים זה לאכול. ויבוא אהרון וכל זקני ישראל לאכול לחם עם חותן משה לפני האלוהים. מה זה לפני האלוהים? גם קוראים לאר הזה, אז אפשר להגיד שזה לפני האר שהוא אר האלוקים, נכון? אר סיני בעצם. יש פרשנים שבגלל זה אומרים, אחרי זה אנחנו נראה את זה ברש"י, הרבה פרשנים אומרים את זה, שהוא בא אחרי מתן תורה. ולכן קוראים להר הזה הר האלוקים, וזה לפני האלוקים. אבל גם בפשט אפשר להגיד שהרי ההר הזה כבר היה ידוע, גם מהסנה של משה, נכון? וגם מהוצאת המים, שראינו פרשת בשלח, שהוא מכה בסלע, כמו שהוא צובה. והכל היה בהר האלוקים, אז אולי ההר הזה כבר קראו לו הר האלוקים. עכשיו, השאלה שכולם שואלים כאן, איפה משה רבנו? כתוב, ויקח, יתרו חותן משה ולעוז וכים למים, ויבוא אהרון וכל זקני ישראל, לחולך עם חותן משה לפני האלוהים. איפה משה? אז אומר פה רש"י שמשה עמד ושימש עליהם. מזכיר את אברהם אבינו. הוא לא היה חלק מהאוכלים. הוא היה שימש ונתן לכולם ככה, עיריח את כולם. אבל הרשב"ן כאן, הרשב"ם אומר שזה פשוט. הרי הם באו לאוהל של משה. אז צריכים להגיד מי המוזמנים, לא צריכים להגיד מי הבעל הבית. הבעל הבית זה ברור שהוא שם. שני, ואם ממחרת, חז"ל אומרים פה עוד, לפני האלוקים, אני אמרתי שזה לפני הר סיני, בפשט, כן? חז"ל כאן אומרים שכל הנהנה מסעודה שתלמיד חכם אוכל בה, איך כתוב כאן? כאילו נהנה מזיו השכינה, זה לפני האלוקים. אתה אוכל עם תלמידי חכמים, משה, אהרון, 70 זקנים, אז כאילו זה לאכול לפני האלוקים. ואם ממחרת, אומר התורה, שני, וישב משה לשפוט את העם, ויעמוד העם משה מן הבוקר עד הערב. אומר פה רש"י, ואם ממחרת, זה אחרי יום כיפור. זה אחרי יום כיפור. למה? כי אם זה, קודם כל לא היה לו זמן עד יום כיפור, ככה אומר פה רש"י לשבת. כן, התחיל פה תהליך של מתן תורה, ואחרי זה חטא העגל, ועד שהוא עלה וירד, נכון, כמה פעמים, אז לא היה לו זמן. אבל גם סתם פשט, ויש למשה לשפוט את העם, עם מה הוא שופט את העם לפני מתן תורה. נכון, אין לי מה לשפוט את העם. אז יוצא ככה, יש מחלוקת גדולה אם יתרו הגיע לפני מתן תורה או אחרי מתן תורה. אבל ברור, ברור, ככה רש"י כאן אומר, לכל הדעות, שבאים ממחרת, זה למחרת יום הכיפורים, אחרי שהקדוש ברוך הוא כבר מחל על חטא העגל, ומשה רבנו יוכל לשבת בנחת, בסדר? אז גם אם הוא בא לפני מתן תורה, או שהוא בא אחרי מתן תורה, בכל מקרה הפרשייה הזאת של שרי אלפים, שרי עשרות, שרי כל העצה הזאת של יתרו, זה ודאי שהיה אחרי מתן תורה. יש פרשנים שאומרים שלשפוט את העם זה לאו דווקא כאילו אחרי, בהקשר של אחרי מתן תורה. זה יכול להיות גם לפני מתן תורה, וקודם כל יש דינים שכל עם צריך, נכון? כאילו היה איזה משפט מסוים גם לפני מתן תורה, כן? וחוץ מזה שכתוב בחז"ל שנתנו להם כבר במראה, הם קיבלו כל מיני הלכות ודינים, אז כבר היה עם מה לשפוט את העם. טוב, נמשיך. ויהיה חותן משה את כל אשר הוא עושה לעם, שהוא עומד עליהם מן הבוקר עד הערב, והוא אומר, מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם? מדוע אתה יושב לבדיך וכל העם ניצב עליך מן בוקר עד ערב? דבר מדהים, הפרשייה הזאת. בעצם, משה הוא איש האלוקים, והוא יושב לשפוט העם מן הבוקר עד הערב, כאילו בלי גבולות, ובא יתרו ונותן לו בעצם סדרים, ומשה מקבל את זה. מה, משה רבנו לא חשב על הדבר הזה? כאילו, תמיד אני חושב שיש פה איזה מתח בין המהות לבין הטכניקה. זה כאילו שני הדברים ש... בעצם זועקים כאן. יש את המהות שצריך להגיד להם, גם איך הוא עונה לו עוד מעט. בואו נקרא את הפסוק הבא. ויאמר משה לחותנו, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוקים. הוא בכלל מבין מה הוא מדבר איתו. אתה עומד מהבוקר עד הערב ואומרים, באים אליי לדרוש אלוקים. זה כאילו, הם לא מדברים אחד עם השני, כאילו, זה לא קווים מקבילים שלא נפגשים. הוא מדבר על איזה משהו מאוד מהותי, מאוד עמוק, וזה מתאים למשה איש האלוקים. ויבוא אליי העם לדרוש אלוקים. ואיתו הוא בקטע הסדרני, זה מתאים באירופה הכל מסודר, נכון? בחול, אצל הגויים, הכל מתוקתק, הכל מסודר. אבל במהות זה חסר, וזה מה שיש לנו לתת. וכנראה צריך את המפגש הזה בין שני הדברים. מצד אחד שיהיה מהות, ומצד שני שיהיה מישהו שיסדר אותנו. אבל בכוונה זה לא משה רבנו עושה. ואומר משה לחותנו, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים, כי יהיה להם דבר בא אליי, ושפטתי בין איש ובין רעהו, ועודתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו. ואומר חותן משה אליו, לא טוב הדבר הזה אשר אתה עושה, נבול תיבול. אתה תלאה מזה, אומר פה התרגום. מילאה תלאה. גם אתה, גם העם הזה אשר עמך. ממילא, אם אתה תלאה ואתה תיבול, אז גם העם ייבול, כי לא יהיה מי שישפוט אותו, לא יהיה מי שינהיג אותו. בסוף, כשהמנהיג חלש, או לא מצליח תפקד, אז גם העם סובל מזה, נכון? אומרים הרבה פעמים להורים, ללכת לנופש בלי הילדים, ומה, זה כאילו נראה כזה לא בסדר, נכון, נראה? אומרים, לא, אתה תחזור עם כוחות, אז בסופו של דבר הילדים ייהנו מזה יותר. ילדים צריכים הורים עם כוחות ושמחים. אז אותו דבר כאן. נבול תיבול גם אתה, גם המזה אשר עמך, כי כבד ממך הדבר, לא תוכל לסוהו לבדיך. אתה שמע בקולי יצחה, ויהי אלוהים עמך, היית על העם מול האלוהים, ובדעת את הדברים אל האלוהים. יש פה קצת קושי. אתה שמע בקולי יצחה, ויהי אלוהים עמך. מה זה ה... מה אומר לו, ויהי אלוקים עמך? כאילו, מה איתו נותן לו פה? אז רשי אומר, אני נותן לך עצה, אבל תמלך בקדוש ברוך הוא. יפה מאוד. הוא אומר לו, אל תסמוך עליי. אני נותן עצות, אני יכול לעשות לך סדר, אבל תשאל את הקדוש ברוך הוא, מסכים לזה או לא. אבל יש פרשנים שאומרים כאן, אתה שמע בקולי יצחה, ויהי אלוקים עמך, זה, אם אתה תקבל, הוא לא אמר לו להתייעץ עם הקדוש ברוך הוא, כמו שרשי אומר. אם אתה תקבל את העצה שלי, אז אתה תוכל, הרי התפקיד של משה, מה שהוא נותן לו, זה להיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא, להוריד את הדברים בגדול, זה בעצם ההיצע שלו, ובפרטים, כאילו, הוא צריך להוריד שולחן ארוך מהקדוש ברוך הוא, כן? את הדברים הגדולים, את הדברים העקרוניים. מי שעושה בסוף לראות את ההתאמה, את התיווך, בין השולחן ארוך, בין התורה לבין העם, זה שופטים, לא צריך אותך בשביל זה, אוקיי? אז מה זה ויהי אלוקים עמך? אם אתה תשמע להיצע שלי, ואתה תשאר רק ככה מלמעלה, אז... דבר השם יעבור, יהיה אלוקים עמך, ודבר השם יעבור לעם, אתה תצליח כאילו. היה אתה לעם מול האלוקים, אתה כאילו הנציג של העם מול האלוקים, ובטעת את הדברים אל האלוקים, והזרת אתם את החוקים ואת התורות, והודעת להם את הדרך אל חובה ואת המעשר של עצמתה, אומר את השולחן ערוך, את הרמת העיקרון, מה צריך להיות? כולם יודעים שהקושי זה אחרי זה, לא הקושי העקרוני, אלא העבודה הקשה, השחורה נקרא לזה, זה לשבת ולהתאים את כל הדינים לכל בן אדם, לכל מקרה ספציפי וכו'. אז זה לא אתה צריך לעשות. ואתה תחזה מכל העם, אנשי חיל, יראה אלוהים, אנשי מצוני וצה, ושמת עליהם שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות. כן, תיקח אנשים מאוד צדיקים, אנשי חיל, חזקים, יראה אלוקים, אנשי אמת, מצוני וצה. בסדר? רש"י אומר, שונאי בצה, ששונאים את ממונם בדין. מה הכוונה, שונאים את ממונם בדין? יש להם דין לסנות הממון. מה זה שונאים את ממון? ממון שהם צריכים ללכת לבית משפט בשביל להוציא אותו, הם שונאים. הם רוצים רק הכל בשלום, הכל בנחת. ושמת עליהם שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות. רשי פה, יש פה רשי מדהים. על שרי אלפים הוא אומר, הם היו 600. למה? כי יש לנו 600,000, נכון? על שרי מאות הוא אומר 6,000. על שרי חמישים הוא אומר 12,000, ושרי עשרות אומר 60,000. מה? יכולים לעשות את החשבון. אז יש פה מסבירים ברש"י, שהדרך של התורה בדרך כלל זה ללכת מהמעט מהקצת להרבה, מהמעט לרב. ופה התורה עושה הפוך, נכון? שמת עליהם שרי אלפים, מאות, חמישים, עשרות. אז רש"י אומר לך, לא, התורה פה הולכת כמו הדרך, כי התחילו משרי אלפים, אבל שרי אלפים יש הכי קצת, נכון? שרי אלפים יש רק כמה? 600. ושרי... מאות, יש 6,000. אז כאילו כן הלכו פה מהמעט לגדול, לא כמו שזה נראה לך. ככה מסבירים פה על רש"י הזה. ושפטו את העם בכל עת, כל השרים האלה. והיה כל הדבר הגדול יביאו אליך. אם הם לא יבינו משהו, לא ידעו משהו, ירצו משהו חדש. וכל הדבר הקטון, ישפטו הם והקל מעליך, ונסעו איתך. אם את הדבר הזה תעשה וצבחה אלוהים, ויכול תעמוד, עוד פעם, וצבחה אלוהים, זה עוד פעם חוזר למחלוקת הזאת, נכון? האמת שהמחלוקת שאמרתי שם זה בעצם פה. מה שאמרתי שם על ה... ויהי אלוקים עמך. שם ברור שזה ברכה כזאת, שהשם יצליח את דרכך. פה יש את המחלוקת. אם את הדבר הזה תעשה וצבחה אלוהים ויכול תעמוד, צבחה אלוקים, אומר רש"י, תתייעץ עם הקדוש ברוך הוא. אל תקשיב רק לי. והפרשנים האחרים, רשב"ם ועוד פרשנים אומרים, אם את הדבר הזה תעשה, תעשה את השרי אלפים, מאות, מה שאני מייעץ לך, וצבחה אלוקים ויכול תעמוד. כאשר יצווה אותך אלוקים לעשות כל מיני דברים, אתה באמת תצליח. כי יהיה לך כוח. וגם כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום. מי זה כל העם הזה? אז רש"י פה אומר, שזה לא עם ישראל, זה... הרי משה רבנו לא היה לבד, היה לו 70 הזקנים, ואהרון וחור וכו', אז כל אלה גם יצליחו יחד איתך לנהל את עם ישראל. אבל אפשר להגיד שזה פשט, כמו שאמרנו קודם, שכשלמנהיגים טוב והמנהיגים מצליחים להניג כמו שצריך, אז גם העם יכול לעמוד, ואם לא, חלילה, אז לא. שלישי, וישמע משה לכל חותנו ויעש כל אשר אמר. זו המלצה טובה גם לנו, לשמוע לחותננו, נכון? ויבחר משה אנשי חיל מכל ישראל, ויתן אותם ראשים על העם, מוזר. מה הוא אמר לו? לא, הוא אמר לו, אנשי חיל זה רק היה בדרישות תפקיד, זה היה הדרישה הראשונה, היו עוד דרישות. מה הדרישות האחרות שהיו? יראי אלוקים, אנשי אמץ, או נבצה, נכון? אז בפרשנים ראיתי פה שני סוגים של פירושים. פירוש אחד שהוא פשוט לא מצא. לא היה אף אחד שעמד בקריטריונים שיתרו נתן בהתחלה. לא מצאו, אז הביאו את האנשי חיל, זה מה שהיה. ופירוש שני, ככה פירוש מעמיק, שמשה רבנו אומר, כאילו, מה שיתרו אמר לו זה על דרך ה... זה מה שצריך להיות. אבל משה אומר, אני לא יכול למצוא אנשים כאלה, איך אני יודע? זאת אומרת, יש את הדברים, אנשי חיל אני יכול לראות, אנשים שהם יודעים לתקתק דברים ויש להם יכולת הנהגה ולארגן דברים. אבל שונא וצה, יראה אלוקים, אנשי אמת, זה השם יראה, האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. אני לא יכול לראות את זה, לכן מדגישים רק את הדבר הזה. ויתן אותם ראשים על העם, שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות, ושפטו את העם בכל עת, את הדבר הקשה יביאו אל משה, וכל הדבר הקטון ישפוטו הם. מילה קצת קשה, הטיה קשה, נכון? וישלח משה את חותנו, וילך לו אל ארצו. יש פה כמה שילוחים, נכון? אחר שילוחיה, וישלח. יש פה הרבה שליחויות. משה הוא שליח, כולם פה נשלחים. כן. האמת שבפועל זה קורה בפרשת, בספר במדבר בכלל, שחותן משה חוזר. אבל התורה כאן רוצה לסגור את המעגל. כי לא מסתבר שהוא חזר, למרות שהאמת שרשי פה אומר שהוא הלך לגייר את שאר המשפחה שלו שם. לכן הוא הלך, כן, לגייר בני משפחתו. אז לפי רשי יכול באמת שהוא הלך וחזר, ואחרי זה במדבר הוא עוד פעם, בספר במדבר הוא עוד פעם חזר. אבל על פי הפשט, התורה כאן מתארת את מה שקרה בספר במדבר. בסדר? רביעי. בחודש השלישי, אנחנו מקרבים ככה למתן תורה, הפסוקים הופכים להיות, אם אפשר לתת ככה, זה, אי אפשר לעשות הדרגה לפסוקים, כל הפסוקים קדושים וטהורים באותה מדרגה, אבל יש פה איזו תחושה, תמיד שקוראים את הפסוקים האלה, שנכנסים פה ככה לאווירה של מתן תורה. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה, ממש בראש חודש, אומר פה רשי, באו מדבר סיני, ויסעו מרפידים, אומרים חז"ל שהם חזרו בתשובה, הרי לפני רפידים שמע את עמלק וכל זה נכון, רפו ידיהם מן התורה. כן, אז רשי פה אומר שהם חזרו בתשובה, ויסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. פעמיים חנו, ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. אז אומר פה רשי, אנחנו לא שמים הרבה פעמים, רשי המון פעמים בא לענות תשובות על שאלות נסתרות. רשי פה אומר, כולם מכירים, כאיש אחד בלב אחד, נכון? זה ויחן, לכן זה לשון יחיד, לא ויחנו, אלא ויחן. אז מאיפה רשי הוציא את זה? הייתה לו שאלה, למה חוזרים פה עוד פעם? אז באו להדגיש לנו, בסדר? ויחנו, זה חניה פיזית רגילה. ויחן, זה מדרגה נפשית. עם ישראל הגיע שם למדרגה של אחדות. לפני מתן תורה, צריך אחדות גדולה, צריך איזושהי בחינה נפשית כזאת להגיע למתן תורה. אז זה ככה רשי תירץ את הקושיה של ויחנו וויחן. אבל יש כאלה מסבירים שויחנו זה כל עם ישראל, ויחן זה אנשים היותר חשובים. אחרי זה אנחנו נראה שכל עם ישראל עומד ככה קצת רחוק מהר, נכון? ומשה, אהרון ו-70 הזקנים מתקרבים יותר, כל אחד שם יש לו איזה קרבה יותר. אז ויחנו זה כל העם, ויחן זה המנהיגים של עם ישראל, ולכן זה גם בלשון יחיד, כי זה לא משהו של ציבור, של רבים, בסדר? זה כך אומר אבן עזרא. ומשה עלה אל האלוהים, ויקרא אליו אדוני מן ההר לאמור, כה תאמר לבית יעקב ותגד, לבני ישראל, תאמר ותגד, אומר פה רשי, בית יעקב זה אנשים, נכון? לכן בנות יעקב. אז לנשים צריך לומר בלשון עדינה, בלשון רכה יותר, לבנות יש יותר עדינות, ותגד, תגד זה מלשון גידים, משהו קשה, תגד, את הדברים הקשים תגיד לבני ישראל. בתורה יש דברים רכים, יש דברים יותר קשים, יותר רכים, אז הדברים הרכים, להגיד, כל אחד להתאים לו את לפי הסגנון שלו. אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, זה לא סתם. אל תחשבו שזה היה רק לברוח, סור מרע. כל מה שעשיתי במצרים, זה היה מכוון, זה היה בשביל להביא אתכם למדרגה הזאת. אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ועשה אתכם על כנפי נשרים, זה ביטוי, כן? לנסוע על כנפי נשרים זה אומר שאתה לא ניזוק מאף אחד. אז גם אני לוקח אתכם כאילו על כנפי נשרים. שמרתי עליכם, דאגתי לכם, ואביא אתכם אליי. מה זה ואביא אתכם אליי? אני עכשיו רוצה לקרב אתכם לעבודתי. אומר פה התרגום, וקרבית יתכון לפולחני. זה ואביא אתכם אליי. ואתה, אם שמוע תשמעו בקולי, ואתה, אומר רשי, ועכשיו, אומר רשי פה כל ההתחלות קשות, רשי יסודי. אם תקבלו עכשיו, זה קצת קשה יהיה לכם בהתחלה, אבל אחרי זה יהיה לכם הרבה יותר טוב וקל. ואתה, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה. מה זה סגולה? סגולה זה אוצר, משהו חביב. אומר פה התרגום, וטעון קדמי חביבין. מכל הממיה, אומר התרגום, מכל העמים. והייתם לי סגולה, משהו מיוחד, משהו נבחר, נבחרת. והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. זה לא שאתם סגולה כי זה אתם היחידים שיש לי. אדם שיש לו בן יחיד, ברור שהוא הכי מיוחד, נכון? לא. לי כל הארץ, הכל שלי, ובכל אופן אתם הכי חביבים. כאילו יש לכם משהו עצמי, איזו סגולה עצמית פנימית, שלכן אני אוהב אתכם. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. כהנים זה לאו דווקא במובן של שבט לוי, כהנים, אלא כהנים זה אנשים חשובים. אומר פה רשי, כתוב בספר שמואל, ובני דוד כהנים היו. דוד זה שבט יהודה. מה זה כהנים היו? היו מנהיגים, חשובים, בסדר? אתם תהיו לי ממלכת, ממלכה שלמה של אנשים חשובים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר דבר אל בני ישראל. בקיצור, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תגיד לעם ישראל שהתכלית והייעוד שלהם זה להיות עם נבחר ולהיות קרובים לעבודתו, וזה מה שאני הולך לעשות לכם עכשיו. ברית כזאת, מתן תורה, ברית של עם שהופך להיות עם מיוחד מכל העולם. חמישי, ויבוא משה ויקרא לזקני העם, הקדוש ברוך הוא ציווה אותו בסוף הקטע הקודם. אלה הדברים אשר תדבר לבני ישראל. לך תגיד לעם ישראל, צריך שני צדדים לעסקה, כן? לך תגיד לעם ישראל שהם הולכים להיות עם סגולה ולקבל את התורה וזה אם הם רוצים. אז זה מה שמשה עושה. ויבוא משה ויקרא לזקני העם. וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו אדוני להגיד להם. והיינו כל העם יחדיו ואמרו, כל אשר דיבר אדוני נעשה. יש פה משהו שלמות כזאת. כל העם יחדיו, מזכיר את ואיך אנשם ישראל נגד ההר, כאיש אחד בלב אחד. אז כולם אומרים, וכל אשר דיבר השם נעשה. כאילו מין הליכה בעיניים עצומות. אחרי זה, בסוף, בפרשת משפטים כבר, כתוב שהם אמרו נעשה ונשמע. חזל מייחסים את זה לכאן. אבל גם הנעשה הזה הוא ביטוי של הליכה מוחלטת אחרי הקדוש ברוך הוא. וישב משה דברי העם אל השם. כן, השם שלח אותו להגיד את זה לעם. העם אומר, אנחנו מוכנים. משה חוזר, השליח הגדול, חוזר לריבונו של עולם ואומר לו, עם ישראל מוכן. ואומר עדיין משה, עכשיו, אחרי שהייתה הסכמה עקרונית, מה שנקרא, עכשיו הקדוש ברוך הוא עובר יותר לפסים מעשים, איך זה הולך לקרות? איך הולך להיות מתן תורה? איך הולכת להיות הברית הזאת שדיברתי עליה קודם ברמה העקרונית? ואומר עדיין משה, הנה אנוכי בא אליך באבי ענן, במעבי הענן. כן, זה הולך להיות לא איזה משהו כזה רוחני שאף אחד לא יראה. זה הולך להיות משהו מוחשי, שעם ישראל כולו יראה. בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בחי אמינו לעולם. פה אתה תהפוך להיות נביא מוחלט. וכל הנביאים, אומר הרמב״ם, הם נביאים בגלל משה רבנו ובגלל האירוע הזה. וזה מה שבפרשת שמות, כשריבונו שלנו שולח את משה לתפקיד הגדול שלו להיות שליח להוציא את עם ישראל ממצרים, הוא אומר לו, בהוציאך את ה... תעבדו את האלוקים על ההר הזה. נכון? ואומר שם הרמב״ם, שאתה אומר, הם לא יאמינו בי, שמשה רבנו חשש, אולי הם לא יאמינו בו, אז תכלס הם יאמינו בך רק פה, אחרי כל הניסים וכל הזה, זה גם ההצטגנינים יודעים לעשות. אבל פה לא היה ולא יהיה אירוע כזה שהקדוש ברוך הוא מדבר עם כל העם, והם רואים שמשה רבנו הנביא, וככה זה יהיה אמונה, לא רק בו, אומר פה רשי, אלא גם בכל הנביאים, וגם בחיים מן העולם, ויגד משה דברי העם אל אדוני. זה פסוק מאוד קשה. ויגד משה, איזה עוד דברים היה פה שהוא צריך להגיד? קודם הוא אמר, וישב משה דברי העם אל השם, שעם ישראל מסכים. עכשיו הקדוש ברוך הוא מתחיל להגיד איך זה הולך להיות ברמה המעשית, ואז עוד פעם, ויגד משה דברי העם אל השם. איזה עוד דבר יש פה? אז אומר פה רשי, רשי מכניס פה עוד נקודה. עם ישראל רוצה, איך אומרים, רצונן לראות את מלכנו. זאת אומרת, עכשיו משה רבנו אומר לי, ריבונו שלם, קודם הם אמרו לי, כשהם אמרו לי, מה שאמרתי לך קודם, זה הייתה הסכמה עקרונית. אבל הם גם אמרו לי, לא ידענו איך זה הולך להיות בפועל. אולי השם מדבר רק עם משה, או יהיה איזה, לא יודע, איזה נבואה כזאת, או איזה משהו שאף אחד לא יראה. אז אומר עכשיו משה, אחרי שריבונו שלם אומר לו, הנה אנוכי בא אליך בהבנן, בעבור ישמע עם בדברים אך, אומר משה, וואי, זה בדיוק מה שהם אמרו. הם אמרו, רצוננו לראות את מלכנו. אחרי זה נראה שהם חזרו בהם קצת, כן? אבל זה התוספת פה. לעומת רשי, הרמב"ן פה אומר, בפשט זה קצת קשה הדבר הזה, כן? זה לא נראה פה בפשט כל כך. אז הרמב"ן אומר משהו אחר. שמה שהוא אמר קודם, וישב משה דברי עם אל השם, הוא לא השיב להשם. הוא שב עם התשובה באמתחתו. אבל הוא לא ענה את התשובה שעם ישראל רוצה. ורק עכשיו, ויגד משה דברי עם אל השם, משה, כאילו ריבונו שלנו בעצם לא חיכה לתשובה הזאת, זה היה ברור מה קורה פה. ואז משה רבנו אומר את זה לקדוש ברוך הוא. טוב, נמשיך. ויאמר אדוני משה, לך אל העם וקידשתם היום ומחר וכיבסו סמלותם. קידשתם זה, תזמין אותם, תכין אותם. אומר פה התרגום, תזמננון. ועוד מעט הוא אומר גם איך להכין אותם. וחיבסו סמלותם. והיו נכונים ליום השלישי, כי ביום השלישי ירד אדוני לעיני כל העם אל הר סיני. כן, לקדש אותם, לתאר אותם. עוד מעט נראה, לא להתקרב אל אישה, להיות תאורים. והיו נכונים ליום השלישי, יום השלישי פה זה וו בסיוון, כן? או זין בסיוון, זה מחלוקת בגמרא. זה, רשי פה מתחיל את החשבון מראש חודש, איך זה הולך? כן, עם כל השליחויות, עברו שם כמה ימים, נכון? משה רבי, הקדוש ברוך הוא אומר, לא הולך תגיד לעם, הוא חוזר, אחרי זה עוד פעם אומר להם, אז עברו כמה ימים. היום השלישי פה זה כבר וו בסיוון. והיו נכונים ליום השלישי, כי ביום השלישי, ירד אדוני לעיני כל העם אל הר סיני. רש"י מביא פה בזה, שלא היה בהם שום סומה, לעיני כל העם, כולם ראו את זה. אגב, עוד דבר פה, מבחינת הימים עד מתן תורה, יש בסוף פרשת משפטים, אז עם כל הסיפור שם עם המזבח, ו-12 מצבה, ונערי ישראל, נכון? שהם זורקים את הדם עם ההגנות. רש"י אומר שכל זה עד היה לפני מתן תורה. בסדר? בימים האלה של ההכנה למתן תורה, ואין מוקדם ומאוחר בתורה. והגבלתה את העם סביב למור, ישמרו לכם עלות בער ונגוע בקצהו. זה אירוע חד פעמי שהקדוש ברוך הוא, כולם הופכים להיות נביאים במדרגה הכי גבוהה. אז צריך פה המון המון הכנות, להתכונן, להתקדש, להתאר, לחבס סמלותם. וגם להכין את הער. בארץ יש השראת שכינה מאוד 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 גדולה. בדרך כלל הקדוש ברוך הוא נגלה לנביאים והם כבר מכירים את הכללים. אבל פה שיש איזשהו אירוע לכל העם, אז צריך מאוד 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 להקפיד על הכללים. והגבלת את העם סביב למור, ישמרו לכם עלות בער, כאילו תשמרו מי לעלות בער, ונגוע בקצהו. מעניין, הגבלת את העם, אומר פה התרגום, תתחם, לתחם את הער, כן? כל הנוגע בער, מות יומת. לא תיגע בו יד, כי סכל יסכל או ירו ירא, אם במים איש לא יחיה מי שיעלה על הער, במשוך היובל הם יעלו בער. אז לא תיגע בו יד, במה? במה לא תיגע יד? לא רק לא לעלות לער, אלא גם לא לגעת בו, לא להתקרב אליו, לא תיגע בו יד, כי סכל, מי שיגע בו, סכל יסכל, או ירו ירא, זה העונש שלו, זה עונש מאוד חמור, זה עונש מוות. להסתכל זה על ידי אבנים, וירו ירא זה לזרוק אותו ממקום גבוה, כן? רש"י אומר, זה האנשים שעושים לאדם שנסכל, אדם שנסכל גם דוחפים אותו אחרי זה, נכון? אז זה הירו ירא. התרגום פה אומר, על ירו ירא, השתדה השתדה, כן, מלשון לזריקה. אם בימה אם יש לו יחיה, במשוך היובל, הם היה לו בער. מתי כבר יהיה אפשר לעלות לער? כשתשמעו כל שופר, יובל זה שופר של עיל, בסדר? כשתשמעו תקיעת שופר חזקה, זה סימן לסוף מתן תורה, ואז תדעו שאפשר לעלות לער. אומר פה רשי בדרש, שזה היה אלו של יצחק, כן, של העיל שהוקרב במקום יצחק בפרשת העקדה, הרי הדברים פה מתחברים. כן, יש פה אבל פירוש אחר לחלוטין שראיתי, פשטנים, רשבם כמדומני, לא תיגע בו יד, כתוב ככה, ישמרו לכם עלות בער ונגוע בקצהו, כאלה נוגע בער מות יומת, ומי שנוגע בער ועולה, אז מה כולם יעשו לו? יבואו לפוס אותו, נכון? לקחת אותו, לתת לו עונש, נכון? לא, מי שיעלה להר, לא תיגע בו יד במי שיעלה להר, לא בער. אלא איך תהרגו את זה שעלה להר, כי צריכים לתת לו עונש? סקול יסתכל לו, ירו ירא. זה שיעלה להר, אל תיגעו בו. בסדר? זה לא הולך על ההר, זה הולך על הבן אדם. כמו בן אדם שמתחשמל. כשבן אדם מתחשמל, אפשר רוצים לגעת בו, אז אתה גם מתחשמל. אז אל תיגע בו, אל תעלה להר ולגעת בו, אלא תהרוג אותו כאילו מרחוק. זה פירוש יפה. וירד משה מן ההר אל העם, אומר פה רשי, שהוא לא הלך הביתה באמצע ככה, לשתות כוס קפה. הוא יורד מההר ישר אל העם, מהעם אל ההר, כן, הוא כל כולו מסור לעם ישראל ולקדוש ברוך הוא. ויקדש את העם ויחפשו סמלותם. ויאמר אל העם, יהיו נכונים לשלושת ימים, אל תיגשו אל אישה. זה ההתקדשות הזאת שהקדוש ברוך הוא אמר לו. עכשיו, פה יהיו נכונים לשלושת ימים, יש פה מחלוקת בחזל, מחלוקת גדולה, מתי בעצם חג שבועות? מתי זה היה? יש דעה שאומרת שלשלושת ימים פה זה כמו השלושת ימים שהקדוש ברוך הוא אמר, נכון? והיו נכונים ליום השלישי. כן? אבל יש כאלה אומרים, יהיו נכונים לשלושת ימים, ואחרי שלושת ימים תהיה מתן תורה, ואז בעצם לפי זה משה רבנו הוסיף יום אחד מדעתו, שזה דבר נורא ונשגב. הקדוש ברוך הוא אומר שביום מסוים יהיה מתן תורה, משה רבנו אומר, לא, עוד יום. צריך עוד הכנה. כן? שלושת ימים לא לגשת אל אישה, זה בשביל שגם אנשים יהיו תאורות. הרי תאומת קרת יכול להתאר ביום אחד, אבל פולטת שכבת זרע, כל שלושה ימים זה עדיין מטמא. לכן רוצים לחכות יותר, כאילו שלושה ימים, שגם פליטה של שכבת זרע כבר לא תטמא. ויהי ביום השלישי ביות הבוקר. אומרים פה חז"ל שלא כדרכו של עולם, שבדרך כלל אנחנו צריכים לחכות למלך או לאדם החשוב, אז פה המלך חיכה לנו. נכון, זה תיקון ליל שבועות שאנחנו עושים. אז ויהי ביום השלישי ביות הבוקר, ויהי קולות וברקים. וענן כבד על ההר, וכל שופר חזק מאוד, ויחרד כל העם אשר במחנה. יש פה בפרשנים שאומרים שזה ממש מקביל לאליהו. אתם זוכרים את המקרה עם אליהו הנביא? שהוא הולך למדבר סיני שם, נכון? אחרי שאיזבל רודפת אותו, ואז יש לו את ההתגלות, גם ממש בהר סיני, דומה מאוד למתן תורה כזה, אבל משהו פרטי יותר. אז גם כאן, מה יש לו שמה? בהתחלה יש לו רוח. אז רוח פה זה מקביל לקולות וברקים. אחרי זה כל שופר כתוב כאן, אחרי זה יש לאליהו רעש גדול, נכון? אחרי הרוח, רעש גדול. אומרים לו, לא ברוח השם, לא ברעש השם, נכון? אחרי זה מה כתוב כאן? יש פה אש, הר סיני, אשן כולו, נראה אחרי זה במשך, נכון? זה מקביל לאש, גם שם לאליהו יש אש, ואז מגיע דבר השם. זה ממש, נכון? כל דממה דקה, זה בסוף, כאילו. זה ממש מקביל לאליהו הנביא. ויוצא משה את העם לקראת האלוהים מן המחנה. משה רבנו מתפקד פה ממש כמו שושבין של החתונה הזאת, ואומרים חז"ל שזה בדיוק כמו שהוא הוציא את החתן לקראת הקלה, נכון? או את הקלה, כן. מגיד שהשכינה יצאה לקראתם כחתן היוצא לקראת קלה. זה ממש חתונה בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, חיבור. ויוצא משה את העם לקראת האלוהים מן המחנה, והתייצבו בתחתית ההר. תחתית ההר פשט, בשיפולי ההר, במרגלות ההר. אבל חז"ל אומרים פה שקפה עליהם הר כגיגית, כאילו בתחתית ההר לגמרי, כן? שכאילו ההר עלה קצת למעלה, וממש כאילו מתחת להר, שאם ההר נופל, הוא נופל עליהם, וזה ביטוי. חז"ל באים לבטא כאן, שבעצם כל הסיפור של מתן תורה היה באיזה מין התקפיה כזאת, במין אונס או משהו מחייב. והר סיני ישן כולו מפני אשר ירד עליו אדוני באש, והיה על השנו כאשן הכבשן, והחרד כל הר מאוד. והר סיני ישן, איך זה נשמע לכם ישן? כמו שם עצם, נכון? אומר פה רשי, לא, ישן זה פעולה, זה לא שם עצם, זה כמו אשן. והר סיני מאשן, מעלה אשן. והר סיני ישן כולו מפני אשר ירד עליו אדוני באש, והיה על השנו כאשן הכבשן, ויחרד כל ההר מאוד. כן, כמובן רשי אומר פה, כאשן הכבשן, זה בא רק לסבר את האוזן, זה היה כמובן משהו הרבה יותר מזה. והיה כל השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר, והאלוהים יעננו וקול. מה זה משה ידבר? את מה משה ידבר? אז הפשט הפשוט זה, כאילו עוד לא הזכירו את עשרת הדיברות, אבל זה הולך על עשרת הדיברות. משה ידבר את עשרת הדיברות, והאלוהים יעננו בקול. זה הפשט, אבל יש כאלה מסבירים, רמב"ן כמדומני, שאומר שמשה ידבר ואלוהים יעננו בקול, זה את האזהרות שלפני זה. כל האזהרות שלא להתקרב להר, וכן להתקרב להר, ולא, לא כן, לא להתקרב להר, ועוד יותר לא להתקרב להר, זה הכל כאילו משה אמר, ובשביל שכל עם ישראל ישמע את זה, אז האלוקים ענה את זה בקול, ואז זה לא קשור עוד לעשרת הדיברות. שישי, וירד אדוני אל הר סיני אל ראש ההר, מה זה וירד, וירד השם, אנחנו יכולים להבין בכלל את זה. אומר פה רשי, איך יכול להיות שהוא ירד? כתוב, מן השמיים דיברתי עמכם. אלא מה? מלמד שירקין שמיים התחתונים והעליונים ותחתונים, וציאם על גבי הארץ כמצא. קיצור, היה פה חיבור של שמיים וארץ. שהשם הוריד את השמיים לארץ, והכל התחבר, וזה ביטוי רוחני לזה שהיה פה חיבור של שמיים וארץ, משהו באמת שלא היה אף פעם. וירד אדוני אל הר סיני אל ראש ההר, ויקרא אדוני למשה אל ראש ההר, ויעל משה. ויאמר אדוני אל משה, רד העד בעם, פן יהרסו אל אדוני לראות ונפל מנוריו. אחרי שהוא כבר הזהיר אותם, אומר לו ריבונו של עולם עוד פעם. וגם הכהנים הניגשים אל אדוני התקדשו, פן יפרוץ בהם אדוני. מי זה הכהנים האלה? הבחורות. שהולכים להקריב עם המזבח שם שראינו בסוף פרשת, שנראה בסוף פרשת משפטים, אמרנו שזה כבר היה פה, אז כל מי שעולה על ההר גם יותר, כולם צריכים להיזהר. פן יפרוץ בהם השם, פרץ עוזה, יש בתנ"ך, נכון? יפרוץ זה, יקטול, אומר התרגום. חס ושלום, שלא יהיה, ראינו במשכן, נראה, במשכן שנדב ואביהו מתו ככה, יש פה פחד גדול שלא יקרה כזה דבר. ואמר משה לאדוני, לא יוכל העם לעלות, כי להר סיני, כי אתה עדות הבנו למור הגבלת ההר וקידשתו. מאוד מעניין, כאילו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, הוא כבר הזהיר אותם, הוא אומר לו להזהיר אותם עוד פעם, משה רבנו אומר, לא צריך להזהיר, הם כבר מוזרים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, ואומר לה אדוני, לך רד ועלית אתה ואהרון עמך, והכהנים והעם אל ירסו לעלות אל אדוני פן יפרוץ בם. כאילו, כן, לך תזהיר אותם עוד פעם. וירד משה לעם, ויאמר עליהם את האזהרה הזאת שהשם אמר לו. לא כל כך מובן, ככה רשי אומר, בסדר? זה הפירוש פה של רשי. שכאילו היה פה איזה מין, משה רבנו אומר, לא צריך להזהיר, והשם אומר לו, כן צריך להזהיר. לא כל כך ברור הדבר הזה, מה הייתה הוואמינה של משה. הרשב"ם פה מסביר על דרך הפשט יותר, אולי, שמשה רבנו הבין עכשיו, בציווי הבא, והם השם אומר, משה רד העד בעם, פן ירסו אל השם לראות, ונפל ממנו רב. כאילו אולי שצריך להתרחק יותר, אולי אפילו לראות אסור. כן, לא רק להתקרב אל הגעת ממש, אלא אולי... ואז הוא אומר, לא יוכל העם לעלות אל הר סיני, כי אתה יודעת אותו ונלמור, הגבל את הר וקידשתו. סליחה, לא לראות, אלא הוא חשב שאפילו להתקרב אסור, כאילו צריך ממש לעמוד מרחוק. אז הוא אומר פה, לא, מה פתאום, הוא לא... אז כאילו משה רבנו לא מבין את הציווי הזה. הוא אומר, למה צריך להתרחק? הם יכולים לעמוד ליד ולא לעלות, כאילו, זה הרי בסופו של דבר זה מה שאתה... אז הוא אומר לו, לא, ואומר השם אליו, לך רד ועלית אתה ואהרון עמך, באמת תזהיר אותם לא להתקרב, אלא רק לא לעלות. בסדר, הייתה פה איזה כאילו אי הבנה כזאת. וירד משה אל העם ויאמר עליהם. עכשיו, בעצם מכאן מתחילים עשרת הדיברות עצמם. כן, אומר פה רשי, וידבר אלוקים, אלוקים זה לשון דין. שעשרת הדיברות זה לא, אומר פה רשי, יש דברים בתורה, אתה רוצה תעשה, אתה לא רוצה, כאילו רק המלצות כאלה. פה זה לא המלצה, עשרת הדיברות, התורה בעצם שאנחנו מקבלים פה במתן תורה, זה משהו מאוד מחייב. ומה זה וידבר אלוקים את כל הדברים האלה? אומר פה רשי, שהקדוש ברוך הוא אמר להם בדיבור אחד, כאילו את כל עשרת הדיברות. וידבר אליהם את כל הדברים האלה למור, איכשהו היה איזה מין התקללות כזאת, כן, בחף, של כל עשרת הדיברות בדיבור אחד, מה שאנחנו לא יכולים להבין, ואחרי זה רק הפירוט של עשרת הדיברות. עכשיו מתחילים עשרת הדיברות עצמם. הדיבר הראשון, אנוכי אדוני אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. מה זה אשר הוצאתיך? אשר הוצאתי אתכם, מה זה הוצאתיך? אומרים, יש פה איזה מין... גם אחרי זה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא לכם, אלא לך. יש פה איזה מין דיבור כזה למשה. עוד פעם כזה, משה הוא כמו כל עם ישראל. עד כדי כך, אומר פה רשי, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, שזה פתחון פה למשה רבנו. בחטא העגל הוא אומר, מה, אתה לא ציווית אותם, ציווית אותי. לא לעבוד עבודה זרה. טוב, אז אנוכי השם אלוקיך, זה הציווי אולי הכי גדול שיש לנו, להאמין בהשם, זה כאילו השורש לכל התורה כולה. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. כן, חוץ ממני, אומר התרגום, בר ממני. ומה זה אלוהים אחרים? יש פה שני פירושים. אלוהים שאחרים עשו אותם אלוהים, לא באמת אלוהים. או אלוהים שהם אחרים, כן, זה, או שזה אלוהים שרק אחרים החליטו שהם אלוהים, או שזה בעצם מילה שמשתייכת לאלוהים, אלוהים אחרים. לא תעשה אלוהים שהם אחרים. מה הכוונה אלוהים אחרים? הם אלוהים שהם כמו אחרים למי שעובד אותם. הם לא באמת מטיבים להם או עושים להם משהו נורמלי. לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים מעל ואשר בארץ מתחת, פסל משון לפסול, לפסל, ואשר במים מתחת לארץ. לא תשתחווה, כן, זה מה שהיה מקובל באומות העולם. חשבו שכל מיני כוחות טבע הם מה ששולט על העולם. לא תשתחווה להם ולא תעובדם, כי אנוכי אדוני אלוהיך אל קנה. אני מאוד מקנה, אני מאוד מקפיד על הדבר הזה. פוקד אבון אבות על בנים, על שילשים ועל ריבעים לשונאי. זאת אומרת, אם יש עבודה זרה, יש ממש ככה הקפדה מאוד גדולה של ריבונו של עולם, עד כדי כך שהוא פוקד אבון אבות על בנים, על שילשים ועל דור שלישי ודור רביעי. מה זה לשונאי? אומר פה התרגום, גן משלמין בניה למכתה בתר אבטון. זאת אומרת, הוא משלם הדור רביעי ברגע שהבנים ממשיכים בדרך אביהם, בדרך הרעה. כן? אם חוזרים בתשובה, חוזרים בתשובה. ועושה חסד לאלפים, לאוהביי ולשומרי מצוותיי. לעומת הקנאות והעונש אני אתן למי שעובד עבודה זרה, אני אעשה חסד גדול לאלפים. אלפים זה 2,000 דורות, נכון? שזה, אומרים חזל, זה פי 500. קודם הוא אמר, ברעה הוא אמר 4 דורות. ולשלם על דברים טובים, הוא אומר ל-2,000 דורות, שזה פי 500. למי? לאוהביי ולשומרי מצוותיי. יש אוהביי, שזה החסידים, אלה שהולכים לפנים משורת הדין, ולשומרי מצוותיי, שזה הצדיקים. לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא, כי לא ינקה אדוני את אשר יישא את שמו לשווא. זה הדיבר השלישי. אז ככה, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, זה שבועת. יש פה בעצם פעמיים שווא בפסוק. כן? לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, כי לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשווא. יש פה בתרגום דבר מעניין. לא תימא יד שמה דה השם אלוקיך למגנה, הרי לא יזכה השם יד דימא בשמי לשקרה. פעם אחת מגנה, מגנה זה בחינם. נכון? מגן באסיה, רופא בחינם, מגן שווה, נכון? אז למגנה זה בחינם, ואחרי זה לשקר. יש פה בעצם שתי שבועות, שבועת שווה ושבועת שקר. שבועת שווה זה אדם שנשבע על דבר ידוע, נשבע על עמוד שהוא עמוד לצורך העניין, ושבועת שקר זה אדם שנשבע על אבן שזה עמוד. ככה רש"י פה מביא. כן, אנחנו עוברים לדיבר הבא, שזה שבת. זכור את יום השבת לקדשו. אומר רש"י שבעשרת הדיברות בספר דברים, פרשת ויתחנן, שם נאמר שמור. אז זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, מה שאדם לא יכול להבין. ולגבי הביטוי זכור, מה זה זכור את יום השבת לקדשו? כלומר, תזכור את יום השבת בשביל לקדש אותו, למה? זה קצת ציווי מיוחד. אז רש"י כאן אומר שצריך לזכור את השבת כבר ביום חול. כלומר, אדם שרואה משהו טוב בחנות, בשוק, והוא קונה את זה לשבת, הוא מקיים את מצוות זכור, הוא זוכר את יום השבת. אנחנו אומרים שיר של יום, אז כל יום אנחנו אומרים, זה יום ראשון בשבת, יום שני בשבת. זה נקרא לזכור את יום השבת, גם בימי החול. יש כאלה שמסבירים, זכור את יום השבת, כאילו כל הדורות תקיים את השבת, כי אתה צריך לזכור את יום השבת של ששת ימי בראשית, כמו שכתוב פה בסוף. כי ששת ימי נשא השם את השמיים ואת הארץ. את האמת כושר בם. זאת אומרת, בזכות שתזכור את השבת בראשית, מי שברא את העולם ונח ביום השביעי, ככה תתקיים את כל השבתות בעתיד. אז זה שני הפירושים פה למילה זכור. זכור את יום השבת לקדשו, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת לה' אלוקיך. אז מה זה ועשית כל מלאכתך? מה אנחנו כל שבוע אנחנו גומרים את כל מלאכתנו? אז אומר פה רש"י שבתודעה שלנו, כשאנחנו מגיעים לשבת, צריכים לשכוח את כל הדברים, אנחנו בעצם מתעלים לאיזה מין עולם שבו הכל מושלם, מעין עולם הבא כזה, ותראה את הדברים כאילו הם גמורים. זאת אומרת, תפסיק להתייחס אליהם לעולם הזה ולכל צרכה ולכל הדברים שעוד חסרים לך, תסתכל על זה כאילו זה גמור. אתה ובנך וביתך, עבדך ועמתך ובהמתך, וגרך אשר בשעריך. לגבי הילדים, אז אומר פה רש"י שהמצווה על הגדולים, לדאוג שהילדים לא יחללו שבת. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי. כמובן שהמנוחה של הקדוש ברוך הוא זה לא דבר אמיתי. הקדוש ברוך הוא לא צריך לנוח, כמו שהוא לא בדיוק עובד, כמו שאנחנו עובדים. אומר פה רש"י רק שהקדוש ברוך הוא עשה את זה, הכתיב לעצמו מנוחה, כדי שאנחנו נדון מזה קל וחומר. אם הקדוש ברוך הוא שהוא לא מתאמץ, הוא צריך לנוח כביכול בשבת, קל וחומר אנחנו, שאנחנו תורכים ועובדים כל השבוע, אנחנו צריכים לנוח. כי ששת המסע את השמיים ואת הארץ, טעם וכושר בם, וינח ביום השביעי, על כן ברך אדוני את יום השבת, ויקדשהו. ברך ויקדשהו. אומר פה רש"י, לברך ולקדש, אז הקדוש ברוך הוא ברך את השבת, זה בעניין המן, רש"י אומר, שהוא ברך את השבת לתת ביום שישי כבר יומיים לכבוד שבת, והוא גם קידש אותו במן שלא, בשבת לא ירד מן. אז ביום שישי ירד פעמיים בשביל שבת, וזה הברכה כביכול לשבת, והקדושה של שבת, קדושה זה הבדלה, הפרשה. ההבדלה היא שבשבת עצמה לא ירד מן. כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון, כן, זה מצווה ראשונה של בן אדם לחברו. אפשר להגיד בן אדם לחברו, כאילו משהו, זה בן אדם להוריו, אבל משהו כביכול פה. חז"ל אומרים כמובן שכבוד אבי ואמו שקול לכבוד השכינה. אבל בכל אופן איזה ביטוי של משהו פה ארצי יותר. כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך לאדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך. אומר פה רש"י שהתורה נדרשת גם הפוך, כן? מכלל אין אתה שומע עליו, אבל אם אדם לא יכבד אז וכולי. כן. לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תנאף, אומר רש"י פה שזה באשת איש דווקא. לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. גניבה פה בגלל ההקשר, דבר הלמד מעניינו. אומרים פה חז"ל שהגניבה פה זה לא גניבה רגילה של חפצים, אלא זה גניבת נפשות, שעל זה נאמר, העונש על זה בתורה זה מיטה, כי עשרת הדיברות זה דברים יותר חמורים מהדברים הרגילים. לא תענה ורעך עד שקר, זה עזרה על עדות שקר. לא תחמוד, זה הדיבר האחרון בעצם, לא תחמוד בית רעך, לא תחמוד אשת רעך, ועבדו ועמתו ושורו וחמרו, וכל אשר לרעך. האיסור לחמוד, צריך לדעת, זה איסור שבעצם קצת קשור, זה בעצם שהאדם אסור לו לשכנע או לגרום לחבר שלו למכור לו משהו, זה לא גניבה, אלא לחמוד זה מין ביטוי של חמדת הלב על דברים שהם לא שלך. כן, התורה מחנכת אותנו שמה ששלך שלך, מה שלא שלך לא שלך, לא להיות עם לרצות דברים שהם לא שלך, דברים של אחרים. והרצון עצמו זה לא עבירה עדיין, זה לא עבירה על הלב, אלא באמת לשכנע בן אדם ו לא לעזוב אותו עד שהוא לא מוכר לך את הדבר. זה האיסור של לא תחמוד. אנחנו עוברים לשביעי, וכל העם רואים את הקולות. כן, עד כאן זה עשרת הדיברות, עכשיו ההמשך. וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים. איך אפשר לראות את הקולות? אז אפשר להגיד בפשט, רש"י אומר פה שזה היה מין נס כזה, שאפשר לראות את הקולות, משהו מאוד מיוחד של עשרת הדיברות. אבל אפשר להגיד בפשט, מה זה כל העם רואים את הקולות? הם רואים את כל האירוע שבתוכו היו קולות ושופר וכולי וכולי וכולי. ואת כל השופר ואת הער השן, וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק. אומרים פה חז"ל שהם נרתעו 12 מיל, והמלאכים היו מחזירים אותם, איזה מין פחד מאוד 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 גדול. ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע, ולדבר עמנו אלוהים פן אמות. מתי הם אמרו את זה עם ישראל? אז רש"י אמר כבר קודם ששתי הדיברות הראשונות נאמרו על ידי הקדוש ברוך הוא, אנוכי ולא יהיה לך, ושאר הדיברות נאמרו על ידי משה כי עם ישראל פחד. אז לפי רש"י, ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע, היו באמצע עשרת הדיברות, אחרי שתי דיברות. נכון שזה נאמר פה בסוף, אולי כדי לא לערבב אותנו, כדי לא לבלבל פה את הפסוקים, אבל זה בעצם מתייחס לאחרי שתי הדיברות הראשונות, נכון? אבל יש פרשנים שאומרים שבאמת כל עשרת הדיברות נשמעו על ידי הקדוש ברוך הוא, והפחד שלהם היה אחרי עשרת הדיברות, ובאמת זה נראה יותר מהפשט. כך אומר הרשב"ם ועוד פרשנים. כן, אז ואמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע, ועל דבר עמנו אלוהים פן אמות. הם אמרו, מעכשיו זה הולך להיות ככה. ככה הם חשבו אחרי עשרת הדיברות. אולי באמת זאת הייתה התוכנית של הקדוש ברוך הוא, שמעכשיו כל עם ישראל יהיו נביאים וכבר לא... אז הם אומרים, לא, שמענו את עשרת הדיברות, הם כל כך פחדו מהדבר הזה, זה היה כל כך... כתוב שכל העולם נעצר, הכל לא זז, זה לא טבעי. זה שהקדוש ברוך הוא מדבר עם בני אדם ולא נביאים שהגיעו למדרגה הזאת. זה דבר לא טבעי, לא נורמלי, זה לא מתאים להם. ואומר משה אל העם, אל תיראו, כי לבעבור נסות אתכם באלוהים. נסות זה מלשון נס, להתנוסס, כן? אומר פה רש"י, הרימו נס, הרים ניסי. זה מין משהו חד פעמי להרים אתכם למדרגה מאוד 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 עליונה, שזה יצרף בלבכם, המתן תורה הזה והדבר המהותי הזה, אבל זה לא הייתה הכוונה להמשיך ככה. כי לבעבור נסות אתכם באלוהים, ובעבור תהיה ירתו על פניכם לבלתי תחתיו. זה בא לצרוף פה בתודעה איזה משהו מאוד מרומם ומרגש, אבל זה חד פעמי. וימוד העם מרחוק, ומשה ניגש אל הערפל, אשר שם האלוהים. בסדר? מעכשיו, מעבר לעשרת הדיברות, כל מתן תורה, כל 40 יום, זה לא לכל עם ישראל, אלא זה רק למשה רבינו. ויאמר אדוני משה, כה תאמר, כן, אומרים פה חז"ל שמשה עבר את הערפל, עבר את כל המחיצות שהיו שם עד כביכול השכינה וממש עלה להר, ובעצם היו, שכחנו להגיד את זה קודם, אבל במתן תורה, היו בעצם כמה מדרגות. היה את עם ישראל, אחרי זה היה את אהרון, משה, אולי יהושע שם גם, כמו שנראה אחרי זה שהם יורדים ביחד, נכון? אז היו מדרגות מדרגות. כן, גם היה את הכהנים, היה ככה כמה מדרגות עד ההר. אבל אז משה חוצה את כל המדרגות האלה, את כל המסכים, אפשר להגיד, את כל ה... משה רואה באספקלריה מריה, הוא חוצה את הכל ונכנס ממש ממש אל הקודש פנימה. ויאמר אדוני אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, אתם ראיתם, כי מן השמיים דיברתי עמכם. לא תעשו ניתי. כן, זה חוזר קצת לדיבר השני של לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אבל אחרי שראיתם מה זה השכינה, מה זה הקדוש ברוך הוא, לא תעשו ניתי אלוהי חסב, אלוהי זהב, לא תעשו לכם. רש"י אומר פה שזה אפילו בבית המקדש לא לשנות מהדברים שהקדוש ברוך הוא ציווה בדיוק, כי אם משנים משהו זה כבר הופך להיות עבודה זרה. על הכרובים, לא לעשות אותם מכסף, ולא לעשות אותם יותר משתיים. מזבח אדמה תעשה לי, כאילו משהו מאוד פשוט. מזבח אדמה, אז יש פה שני פירושים בחז"ל, או שהמזבח יהיה על האדמה עצמה ולא על גבי כל מיני הגבעות שונות. זה פירוש אחד. פירוש שני, הרי המזבח במדבר היה חלול, אז צריך למלות אותו באמצע באדמה. וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמיך, את צונך ואת בקריך, שזה בעצם עולותיך ושלמיך. בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. חז"ל דורשים את זה קצת בצורה הפוכה את הפסוק הזה, כן? בכל מקום שאני אבוא אליך וברכתיך, שם תזכיר את שמי. מפה לומדים שאפשר להזכיר את שם השם המפורש רק בבית המקדש. שם הכהנים היו נושאים את כפיהם עם שם השם המפורש, כמו שאנחנו מכירים מעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים. ואם מזבח אבנים תעשה לי, אז אבאים פה אומר רש"י, שזה לא אם של אם אתה רוצה, אם כן ואם לא, אלא כן, רבי ישמעאל אומר כל אם ואם שבתורה רשות, חוץ משלושה, שזה חובה. והאם פה זה כאשר, כן? כאשר מזבח אבנים תעשה לי, זאת אומרת, כשתעברו את המדבר, לא במשכן, אלא בבית המקדש, ומזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה את עין גזית, כי חרבך הנפת עליה ותחל אליה. אבני המזבח אסור לשייף אותם או לחתוך אותם עם סכין, עם ברזל, והסיבה אומרים פה חז"ל, שהמזבח מאריך חייו של אדם, והסכין מקצר את חייו של אדם, הסכין בא למלחמה, והמזבח ובית המקדש באים לשלום, וזה לא מתאים שזה יתחבר ביחד. כן, אומרים פה חז"ל, מוסר כזה, שאם אבנים שהן לא שומעות והן לא, אין להן שום חיות, אז אומרים לא להניף עליהן ברזל בגלל שהן מביאות שלום, כל שכן אדם שמביא שלום, שלא תבוא עליו פורענות. וממשיכה התורה ואומרת, ולא תעלה במעלות, ככה מסתיימת פה הפרשה, ולא תעלה במעלות על מזבחי, אשר לא תגלה רבותך עליו. מפה לומדים שצריך לעשות כבש למזבח, כי לעלות על מדרגות זה לא צנוע. ולא תגלה רבותך זה לא ממש, כי הרי לכהנים יש מכנסיים. אבל עצם הרחבת הפסיעות זה דבר לא צנוע בבית המקדש, שזה המקום הכי 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 קדוש. וגם כאן אומרים חז"ל, אם דבר דומם כל כך התייחסו אליו בכבוד, והקפידו על שלא יהיה שם ביזיון, אז חברך, בן אדם, בשר ודם, כמה אתה צריך להקפיד, חלילה, 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 לא לבזות אותו ולכבד אותו ולהעריך אותו. שבת שלום לכולם, בשורות טובות.